אז הלימוד נקרא ימים בפי העם, בפי ימים, או אני חושב שזה טבע את הביטוי חשיבה הכרתית. אני לא יודע, זהו כבר ימים, כולם קוראים לזה.
אני למדתי המדריכה, התעקשה לקרוא לזה חשיבה הכרתית.
כן, יש בזה משהו...
היא לדעת אצל ימים.
כן, יש בזה משהו נכון, כי ימים לא רצתה להפוך מזה... שיטת הבן אדם, כן. אלא יש חומר, ואל תתעסקו איתי, אני לא איזה מין איזה גורו, איזה משהו, איזה עניין בפני עצמי, יש בזה משהו חשוב, היום שהיא נפטרה, אז יש בזה משהו שזה פחות, יש פחות עורב את הנטייה הזאת לעשות גורו ממישהו.
מה זה חשיבה הכרתית?
אז קודם כל היא בעצם, היא לפני זה, היא למדה פסיכולוגיה וכל מיני, אבל אז באיזשהו שלב היא פיתחה את השיטה שלה, היא עבדה בהתחלה עם יחידים, אחר כך עם קבוצות, במודל של הקבוצה הזאת, והיא בעצם הייתה מוסרת שיעורים בשפה קצת מיוחדת, יש יאמרו מוזרה, יש יאמרו סתומה, אבל שפה שהיא כמה פעמים בשיעורים התייחסה לזה, למשמעות ולכוח של השפה המיוחדת הזאת של המילים. אז המודל של הקבוצה עובד בזה שבעצם מקריאים וכותבים את המילים שלה כמו שהם נאמרו, ואחרי זה מאבדים אותם בבית וביחד בקבוצה. נתייחס יותר למושג הכרתי מאשר חשיבה, כי זה לא דווקא לימוד שהוא חשיבתי. אבל הכרתי זה אומר, בואו נתחיל הפוך. שיש כל מיני דברים בחיים שלנו שהם הרגלים, מודעים, לא מודעים. זה מה שנקרא בלימוד שלנו הרגלי. הכרתי זה שייך למושג של אתה מתעורר לשים לב מה קורה בחיים שלך, ואתה מתעורר לאפשרות לבחור כן או לא להמשיך את זה. אז זה הכרתי, זה המושג גם ששייך להיות בוחר, להחליט מחדש על כל מיני דברים, שזה גם צורת חיים, זה גם צורת רגש, זה גם צורות של מחשבה, זה גם איזה. וזה הכרתי. כשהבסיס של הלימוד זה לחזור למקור הידע שנמצא בתוכנו, להיות אנחנו. זה בגדול. כשההנחה היא שמכל מיני סיבות, כל בן אדם באיזשהו שלב, מוקדם או מאוחר, צבר פערים מעצמו וחי באיזשהו סוג של פער. זה גם כן מילה בלימוד, פער בין מי שהוא לבין איך שהוא חי. מה שאתה חושב במצב מסוים לבין מה שאתה אומר. מה שהיית רוצה לחיות והיית רוצה להרגיש והיית רוצה ליצור קשר בצורות מסוימות או להתנהג בצורה מסוימת, ואת חי בצורה אחרת. והלימוד מציע לכלים קודם כל בכלל לדעת. מה קרה?
טוב, כן, אני מנסה לקרוא
את זה. לא, אל תשלימו עכשיו את הקטע.
לא, זה לא, אני רק... טוב, כתבתי את זה. פשוט אני לא מבינה את עצמי.
אז תכף, בואו נסיים את ההקדמה, אחרי זה ניכנס לתוך הקטע.
אוקיי.
אז איפה היינו? רגע, איבדתי את עצמי. אז מה זה הכרתי? זה קודם כל בהתחיל להיכנס לאיזשהו מצב שנקרא בלימוד שלנו צפייה, שלשים לב מה קורה בתוכי, ואני מתחיל להכיר. ורגע, מה קורה? מה קורה לי עכשיו? זה שייך אליי, זה לא שייך אליי. זה המצב של איתמר פרלמן, נתן לזה את המושג של מגדל תצפית, שאני עולה למגדל תצפית ומסתכלת על מה קורה בתוכי, מה קורה בחיים שלי, ואיזשהו מצב שאני יכולה לחיות בתוכו, תוך כדי שאני חיה, יש בי חלק שמסתכל ורואה מה העניינים. כאילו, נראה לי שעכשיו אנחנו קצת התחלנו לאבד את עצמנו, מה קורה, אולי נזוז, אולי נגיד משהו אחר, אולי... ואני מתחילה להכיר את זה, ואז אני יכולה לבחור. והנקודה שחלק מאיתנו יודעים איך היינו רוצים לחיות, או מי אנחנו, ולא מצליחים ליישם את זה. ויש עוד חלקים בתוכנו שאנחנו בכלל לא יודעים עליהם. שהמצב של הצפייה מתחיל לאפשר לנו בכלל לדעת על דברים ששכחנו מהם מזמן, או אף פעם לא שמנו לב שאנחנו כאלה. לא יודע, בן אדם שהוא מתמטיקאי, ופתאום הוא מגלה שיש בתוכו אומן שהוא בכלל לא ידע ממנו, זה היה מושתק כזה, ותוך כדי הצפייה הוא פתאום מקבל איתותים, הוא מתחיל להקשיב, הוא אומר, חסר לי איזה קטע כזה, היה מתאים לי להיות אומן, היה מתאים לי להיות לא יודע מה. אז זה הנושא של חשיבה הכרתית. שאלות בינתיים. בסדר, זה מובן עד כאן, זה קרה קצת, קורה. בסדר, זה קורה לבד ברגע שמתחילים לדבר על זה, על עצם החלק שבתוכנו, מה שנקרא הכרה פעילה. ההכרה מתחילה להתעורר, משהו בתוכי, אנחנו רק קוראים את המילים האלה, אנחנו נפגשים בקבוצה, משהו בתוכי מתחיל להסתכל מה העניינים. זה קורה לבד ולכל אחד.
זה המכה לצורך עניין או המכה מטרה אחרת?
זה מאוד פרקטי. אפשר לחתוך את המטרה בכמה צורות. אבל קודם כל זה לימוד מאוד פרקטי, ואיך ימימה אומרת, רק התוצאות משכנעות. המטרה של הלימוד, נגיד שלוש לפחות, התקרבות. התקרבות זה שכל בן אדם צריך להתחיל לשים לב, להגדיר לעצמו, האם הוא נמצא במצב של קרוב או רחוק. קרוב או רחוק מעצמו, קרוב או רחוק מהסביבה, קרוב או רחוק מהמצב. האם אני נמצא קרוב או רחוק? ואם אני מזהה את עצמי שחלק מהיום אני נמצא רחוק ואני רוצה לשנות את זה, אז זאת המטרה, להתקרב. להתקרב לעצמי, להתקרב לילדים שלי, להתקרב לעבודה שלי, להתקרב לא יודע, להתקרב. חופש זה עוד מטרה. שאנחנו בכל מיני צורות בעצם גם מבפנים לא ממש מחליטים על החיים שלנו, לא מחליטים על הרגשות שלנו, לא מחליטים על מה שמניע אותנו, ואז באופן טבעי כתוצאה מזה אנחנו גם לא ממש שולטים על מה שקורה לנו בחיים החיצוניים. ברמה כזאת או אחרת, כל אחד. והלימוד הזה מאפשר להחזיר לעצמנו את החופש, להחזיר לעצמנו את החופש בחוץ, אבל קודם כל את החופש בפנים. למשל, את החופש להחליט להגיב איך שאני רוצה להגיב למצבים, ולא איך שלוחצים לי על הכפתור. נגיד, הילדים שלנו מומחים בזה. האמת שלא, לא, לא. האמת שאני מעדיף ש... עדיף להשתיק את כל המסכות הדעת. אני מעביר למצב טיסה כדי לטוס בשיעור. זה הכי טוב. ואז אפילו אין לך סימנים של שיחות שלא נענו וזה. אז איפה הייתי? כן, למשל הילדים שלנו מומחים בזה, או חברים, או הבעל, או זה, או האמא. כן, ללחוץ לנו על כפתורים. חוויית הלחיצה על כפתורים היא מאוד לא סימפטית, כי היא נותנת תחושה שאני לא מחליט עליי. הילד זורק איזה מילה, צ'פס, אני קופץ. האמא שלי עושה לי איזה ככה עם הגבה, הבעל עושה ככה איזה פרצוף עם החצי עם הזה, ואני מופעלת בכלל בלי לשלוט על זה. ואני רוצה להגיע למצב שאני יכולה להחליט מה קורה בנפשי, ושאני מתחילה להשתחרר מהשליטה של הכפתורים האלה בחיים שלי. כמובן שבשלב ראשון אני צריך לשים לב שיש את הכפתורים האלה. זה לא כל כך מסובך. הסימן של הכפתורים האלה זה חלקים בחיים שלי שאני יודע לצפות אותם מראש. זה די משעמם. יש את השיחה הידועה מראש. הוא יגיד, אני אגיד, הוא יגיד, אני אגיד. אנחנו מכירים את השיחה הזאת כבר 3,000 פעם. זה הסימן שאנחנו לוחצים אחד לשני על הכפתורים האלה. כי הסימן של המצב שהצלחנו לקבל קצת יותר את המקום ההכרתי, זה חוויה של התחדשות ושל חופש, ולא של עוד פעם אני אמרתי לו, הוא אמר לי, הוא אמר לי, הוא אמר לי, כן, כמו שבתקשורת, נכון? הוא אמר על השטחים, והוא אמר על זה, והוא אמר על זה, וכאילו, כולם יודעים מה כולם יגידו. אז זה מטרה שנייה. מטרה שלישית שאפשר להגיד שהיא קשורה לכל האלה, זה לב פתוח. לזכות לפגוש את החיים עם לב, לחיות עם לב. שבאופן כללי, תשאלו אנשים, בעולם לא יודע אם זה מטרה, ואם זה מטרה, זה מטרה כמעט בלתי מושגת, לחיות עם לב, ולא לשים את הלב בהולד 17 שעות מהיום, עד שאני רואה סרט רומנטי. אז אפשר להגיד, אולי מטרה רביעית, שהיא גם קשורה כמובן לכל זה, זה פשוט להיות אני. אין חוויה יותר נעימה מאשר שאני מרגיש שאני באמת אני בכל רגע נתון ביום, או לפחות באחוזים יותר ניכרים, שאני פשוט אני. כי באיזשהו שלב, עם זרמי החיים, אנחנו מאבדים את עצמנו, ונכנסים לאיזה מוד כזה שכבר... ואחרי איזה 10 שנים אתה אומר, רגע, מי אני, איפה אני בכל הסיפור הזה, איך הגעתי לפה בכלל? אבל זה גם יורד לקטן מאוד. זה לא רק... בדברים הגדולים של החיים, במה אני עובד, איפה זה, מה קורה בניסויים שלי, אלא זה גם סתם, הלכת לאירוע. בתחילת האירוע היית אתה, ואחרי איזה שעה אתה אומר, מה אני עוד עושה פה? אני לא מוצא את עצמי. השיחה הזאת לא מעניינת אותי. מה אני עושה פה בכלל? בסדר, אז יש, זה גם ברגעים קטנים ביום. זה בערך עונה, מטרת הלימוד. מה הכלים? הכלים זה קודם כל להיכנס פנימה ולהקשיב מה קורה בפנים. א' ב' של ג' ד' בלימוד זה שאנחנו מתחילים לקחת אחריות על מה קורה בנפשנו. לדעת, ואחרי זה גם לקחת אחריות על מה שקורה בנפשי. שהיתרון הגדול שזה מאפשר לי את החופש. כי אם אני יכולה להחליט על מה קורה בנפשי, אז אני חופשית. אם האחרים אחראים על מה שקורה בנפשי, אז אני לא חופשית עד שהם ישתנו. זה הובן הטריק הזה? זה כאילו מלחיץ הרבה פעמים, להגיד כך אחריות על הקורה בנפשך. זה לכאורה מלחיץ וזה אחריות ומה ואני אשם ואני לא יודע מה. אבל בהפוך על הפוך זה מחזיר לך חופש. כי עם זה אני יכול לעשות משהו. אז ואחר כך, עכשיו כשאנחנו מקשיב מה קורה בנפשי, אנחנו נגלה שיש בתוך נפשי שתי מערכות מרכזיות. יש הרבה דברים שקורים בנפש שלנו, אבל בלימוד שלנו זה מתחלק לשתי מערכות מרכזיות, מהות ועומס, או מהות ומיותר. כן? יש את מה ששייך אליי מבחינה מהותית, ויש דברים שהם מיותרים לקיום שלי, שהתלבשו עליי, נדבקו עליי מכל מיני סיבות. אז כשאומרים לבן אדם, תקשיב לעצמך, אז הוא אומר, רגע, מה זה העצמי הזה? אני גם, אני כל מיני דברים. אז בתוך ההקשבה לעצמך אתה מתחיל לעשות סדר בין המהות והמיותר. זה הכלים שמאפשרים להבחין בכלל. כי יש לנו בלבול, רגע, יש בי שני רצונות. אז מה יותר אני? ויש בי שבעה רגשות. אז מה זה אני? אני גם כועס, אני גם אוהב, אני גם כל מיני דברים. אז להתחיל לעשות סדר בתוך הנפש בין שתי המערכות הכלליות האלה. מהות ומיותר. כשהסימן הכללי של זיהוי איך מזהים, כשאני מקשיב לנפשי מה מהותי ומה מיותר, המהות מקרבת, המיותר מרחיק. המיותר, המאפיין שלו זה מאבק, התרחקות והתנגשות. המהות, הסימן שלה זה התקרבות. למשל, אני לא יודע אם אתם תאהבו את הדוגמה הזאת, אבל למשל להיות מאוכזב. זה צורה של התייחסות שלנו למצב שלא קרה כרצוננו, והיינו רוצים שהוא יקרה אחרת. אבל בסופו של דבר, כשאתה מתאכזב מחבר, התוצאה בדרך כלל זה מרחיק ביניכם. הוא אומר, מה אתה רוצה ממני? אתה אומר לו, מה, אכזבת אותי וזה, ונוצרת התרחקות. אז הרעיון הוא שיש צורה מהותית להתייחס למצב הזה, נגיד שהוא לא עשה מה שרצית או שלא מה שציפית וכולי, באיזושהי צורה שהיא תקרב ביניכם ולא תרחיק ביניכם. סתם לדוגמה, יש בתוכנו געגוע, רצון להתקרב, נגיד שמישהו הבטיח שהוא יבוא ליום הולדת שלך ולא בא. אז אתה מאוכזב. מה בעצם? אתה מתגעגע ורוצה בנוכחותו של החבר. אם אתה תביע את הרצון להתקרבות, זה דבר מקרב. מאוכזב, למה לא עשית לי, איך עשית לי, מה עשית לי, זה מרחיק. כאילו שניהם זה ניסיון להביע את איך היה יכול להיות פה אחרת, אבל אחד מרחיק ואחד מקרב. זה סתם דוגמה לזה שלהתחיל לשים לב שיש לנו כל מיני מוצרי נפש. יש מוצרי נפש מקרבים ויש מוצרי נפש מרחיקים. טוב, זה הקדמה טובה, אני חושב, בסדר?
תודה.